היום הוא יום מיוחד. אז החלטתי לתת שיעור על היום המיוחד. לא להמשיך בסדרה, את הסדרה נמשיך בעזרת השם שבוע הבא, אבל יש עניין של ענייני דיומה. יום מסוים, בן אדם נמצא ביום, בזמן, מיוחד, זמן מיוחד, הוא צריך להבין את הזמן, לעסוק בזמן, לדעת מה קורה בזמן הזה, מה המשמעות של הזמן הזה. זה דבר מאוד עקרוני. ואנחנו עכשיו עברנו את חודש תשרי. כל חודש תשרי היו לנו זמנים מיוחדים. התחלנו את חודש תשרי בראש השנה, סרט ימי תשובה, עם השיא ביום כיפור. קושי גמרנו יום כיפור, הגענו לסוכות, שמחת תורה. אפילו הימים אחרי שמחת תורה הם ימים שלא אומרים מהם תחנות. אז הם ימים מיוחדים. ואפשר לבוא ולחשוב, זהו, די, גמרנו. חוזרים לשגרה, כך אומר. שגרה, פירוש הדבר בדרך כלל, כפי שאנשים מבינים, זה דבר לא הכי משובח, לא הכי חיובי, זה טוב שיש חגים. אבל שגרה זה דבר אפורי כזה, לא כל כך נעים, אבל אין ברירה, חוזרים לשגרה. אבל היום בדיוק מראה לנו למה הדבר הזה הוא לא נכון. היום הוא לא סתם יום, הוא ראש חודש. הוא גם, ברוב הישיבות, מבחינת המקובל בעולם הישיבות, הוא היום הראשון של תקופת הלימודים. חוזרים ללימודים. שבוע שעבר לא היו לימודים סתירים, כמובן כל יהודי לומד לעצמו תורה תמיד, אבל בתחילת חשבן חוזרים ללמוד. ואז זמן הלימודים נמשך עד ראש חודש ניסן. אז שוב יש הפסקה לקראת פסח. אבל הדבר הזה הוא לא שגרה. אנחנו מתחילים את הלימודים האלה ביום מיוחד. קודם כל, היום הוא מיוחד כי הוא ראש חודש. מה זה ראש חודש? גם את זה יכול יהודי לחשוב, טוב, תראה, הייתה תפילה קצת ארוכה, עשינו את מה שעשינו, אבל שער היום הוא יום רגיל. יש איזשהו איסור, מלאכה, שבת, יום טוב, אפילו בכל המועד יש דברים שאסור לעשות, בראש חודש אין שום איסור מלאכה. אז זה לא חג, זה יום שגרתי, שהייתה לנו בו תפילה יוצאת מן הכלל. אבל זה גם לא נכון. יש הלכות מיוחדות בראש חודש. לא איסור מלאכה, אבל ראש חודש הוא יום חג. באמת אומרים חז"ל שהיה ראוי שראש חודש גם יהיה בו איסור מלאכה. אולי כמו חול המועד. אבל עם ישראל, כשחטאו בעגל, הפסידו את החג הזה. איך יודעים את זה? כי האמת היא שלא כל עם ישראל חטאו בעגל. הלוויים לא חטאו בעגל, אבל יותר מזה, הנשים לא חטאו בעגל. הגברים היו צריכים לבוא לנשים ולקחת להם את התכשיטים, כי הנשים לא רצו לתת, הן לא חטאו בעגל. טוב, אי אפשר לתת חג לחצי עם, לחלק מהם. אבל נשים נוהגות, כך כתוב בהלכה, שנשים נוהגות לא לעשות מלאכה בראש חודש. זה מנהג, זה לא חובה, לא כל הנשים נוהגות. אבל אישה שנוהגת מנהג כזה, זה מנהג טוב ובאוי ומשובח, ולכן יש הרבה נשים שנוהגות בראש חודש לא לחבס או לא לתפור, דברים שאסור לעשות אותם בכל המועד. יוצא שאצל הנשים זה עדיין חג, עדיין. בעזרת השם לעתיד לבוא, כשנתקן את חטא העגל, הקדוש ברוך הוא יחזיר את החג הזה לכל עם ישראל. ועדיין גם במצב הזה ראש חודש יש בו צדדים של חג. כתוב בהלכה. כתוב בהלכה שצריך לחגוג קצת בראש חודש. מה פה אומרים הלל? זה כבר חגיגה, אבל גם באוכל. להוסיף מאכל, לעשות משהו מיוחד בראש חודש, להתלבש קצת יותר חגיגי בראש חודש. אז באמת, ראש חודש הוא עדיין חג. מה חוגגים בראש חודש? אז כדי להבין מה חוגגים בראש חודש, אנחנו צריכים להתבונן בתפילה. אנחנו אמרנו היום, כשהתפללנו מוסף, התחלנו מוסף לראש חודש, אז כמובן זה לא סתם, אין מוספים בימים שהם לא חג. מוסף זה העניין, כל החגים בתורה, יש בהם מוסף, קורבן מוסף. ממילא בשבילנו תפילת מוסף. ואנחנו באים בתפילה שחזר תקנו אותה למוסף של ראש חודש, מתחילים את התפילה, אומרים לקדוש ברוך הוא, ראשי חודשים לעמך נתת, זמן כפרה לכל תולדותם. מה זה? זמן כפרה אנחנו מבינים. עברנו זמן כפרה של עשרת ימי תשובה כפי שהזכרנו, יום כיפור. מה זה זמן כפרה לכל תולדותם? אז יש לזה פירושים שונים. יש פירוש שתולדה, כמו שאנחנו רואים בפרשיות השבוע, תולדה זה צאצאיו של בן אדם. זה צריך הבנה, מה זה קשור פה? אבל יש פירוש שיותר קל להבין אותו. תולדות, פירוש הדבר, כל מה שבן אדם עושה, כל תוצאות מעשיו. ולכן, באמת, ראש חודש הוא זמן כפרה לכל תוצאות חיי האדם. מה זה אומר? אנחנו עושים חשבון נפש. האמת היא שאת החשבון נפש עושים לאו דווקא בראש חודש, יש עניין מיוחד של ערב ראש חודש, יש מנהג מיוחד, להגיד סליחות בערב ראש חודש, יום כיפור קטן. אבל אנחנו העיקר צריכים לחשב, לראות מה עשינו, מה לא עשינו, מה הבאנו לעולם. אדם שיש לו צאצאים, הוא הביא, כן, כך אומרים, הביא ילדים לעולם. אבל כל בן אדם הביא ילדים לעולם, גם אם הוא לא נשוי. גם אם אין לו ילדים, הוא מביא לעולם תוצאות של המעשים שלו. הוא מביא לעולם חיים. הוא פוגש מישהו, הוא עושה משהו, הוא פעל מבפנים ומבחוץ. לא פחות חשוב ממה שהוא פועל מבחוץ, ממה שהוא פועל מבפנים. הרי עברנו פרשת בראשית. מה כתוב בפרשת בראשית? הקדוש ברוך הוא יצר את האדם. מה זה ליצור בן אדם? מה? אנחנו רגילים לעצמנו. ככה, כן, אני חי, אני עושה, אני מדבר, אני הולך, אני פועל. לא, זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא נתן בי נשמה, נתן לנשמה הזאת גוף, וכל מה שאני עושה זה שליחות. אני צריך לחשוב מה אני עושה. יש לי ידיים, מה אני עושה בהם? טוב בעולם, חס וחלילה לא טוב בעולם. יש באמצע כל מיני דברים, אני צריך לקחת את הידיים ולהתלבש בבוקר. זה טוב, לא טוב, זה אמצעי לעשות דברים טובים. אבל בסך הכל של החיים, אני מביא לעולם תולדות, מעשים שמשפיעים על עצמי פנימה, חזרה על הנשמה, על הגוף, על הנפש שלי, וכלפי חוץ. ראש חודש הוא זמן כפרה לכל התולדות האלה. מסביר ספר הכוזרי, כל בן אדם צריך להעלות את החיים שלו ולקשר את עצמו עם הקדוש ברוך הוא. זה תהליך מתמיד. זה לא גמרנו את יום כיפור, זהו. אבל התקפלנו, קדוש ברוך הוא סלח לנו, אפשר להמשיך עוד שנה שלמה עד ליום כיפור הבא. זה לא ככה. זה תפקיד קבוע, תמידי, יומיומי. לקחת את החיים שלנו ולקשר אותם עם הקדוש ברוך הוא. ונקודת המרכז של התפקיד הזה היא ראש חודש. זה התפקיד של ראש חודש. ראש חודש בא ואומר, העולם הוא לא סתם שגרה, הוא לא סתם קיים. נכון, לעולם יש עליות וירידות. פעם יש שמש בחוץ, פעם יורד גשם. פעם טוב לי, בלי קשר לשמש, לגשם, אבל לי בפנים. פעם טוב לי, פעם לא טוב לי. ככה. עולה, יורד. יום אחד הקדוש ברוך הוא אומר, הנה, נתן לך יום נעים. יש לך יום נעים? מה אתה עושה עם היום הנעים הזה? יום אחר, הקדוש ברוך הוא נותן לי יום קשה. גם עם זה אני צריך לראות מה אני עושה. כל המציאות הזאת שהיא מסובכת, היא לא קלה, צריך לקחת אותה ולעבוד איתה. לפעול איתה. להעלות אותה לקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא זמן כפרה לכל תודתם. זה מה שעושים כשמקריבים קורבן. מה זה קורבן? קורבן פירוש הדבר התקרבות לקדוש ברוך הוא. קורבן נשם. אומר הקדוש ברוך הוא בראש חודש, אני יודע שבראתי בעולם חסרונות. אתם חושבים שאני לא יודע את זה? בא בן אדם, במיוחד, נכנס לעולם התורה, איזה יופי, אידיאל, משה קיבל התורה מסיני, קדוש ברוך הוא נתן לנו את הכל, יש מציאות אידיאלית, מושלמת, טובה, חיובית, אבל אני פספסתי, אני עכשיו, יש לי צרות, יש לי בעיות, לא טוב לי. איפה המציאות האידיאלית? הוא מתחיל לחכות, לחפש, וכל הזמן קשה לו, כי הוא לא מוצא את המציאות האידיאלית. הקדוש ברוך הוא ברא מציאות אידיאלית? לא. קדוש ברוך הוא ברא מציאות שיש בה חסרונות, קשיים, בעיות. מציאות מאוד מסובכת. הוא יודע את זה. הוא נתן לנו את זה כדי שאנחנו נפעל בתוך המציאות הזאת. אומר הקדוש ברוך הוא, בראש חודש תביאו קורבן. תעלו את המציאות הזאת, עם כל החסרונות. החסרונות קיימים מאז התחלת הבריאה. מה זה ראש חודש? איך קוראים ראש חודש? אתם יודעים, אצל הגויים, הנוצרים, התרבות המערבית, מה שנקרא, מה זה חודש? זה דבר אבסטרקטי. יש שנה שנקבעת על פי השמש. 365 ימים. מחלקים את השנה הזאת ל-12. אין לזה שום קשר עם משהו במציאות. זאת חלוקה אבסטרקטית של 12 חלקים של השנה שקשורה לשמש. מאיפה זה בא דווקא 12? כי באמת בעם ישראל החודש קשור לירח. לא לשמש.
חודש.
חודש. הלבנה מתחדשת. כשאנחנו יודעים על פי חוכמת חז"ל שאמורה להתחדש הלבנה, זה היום שנקבע ראש חודש. ובגלל סיבות שונות, יש שני ימים, לפעמים שני ימים, לפעמים יום אחד, האורך של החודש, יש לו סיבה, גם משתנה, משנה לשנה, לא תמיד החודשים, לא כל החודשים באותו זמן, באותו אורך, באותו מספר ימים. למה? כי יש מצווה מיוחדת בתורה, לסדר את לוח השנה, כך שהחודש של הירח והשנה שהיא על פי השמש תגנה לתיאום. אחרי 12 חודשים של ירח, אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו משתווים לחודש של שנה. זה הולך? לא בדיוק. אז כל כמה שנה אנחנו משלימים, כמו שנה שעברה, ויש לנו 13 חודשים, ולא 12 חודשים, שנה מעוברת. כי עם ישראל פועל על פי התורה, על פי הקדושה, עם כל המציאות. לא כמו הנוצרים שפועלים רק על פי השמש, והחודש עם הלבנה הולך להם לאיבוד. מה זה הולך לאיבוד? פעם הפתיע אותי מישהו. אומר הרב, מה התאריך העברי היום? למה, מה קרה פתאום, אתה שואל אותי תאריך עברי? אומר, אני בצבא, אנחנו עושים ניווטים. הקצין שלי ביקש ממני לדעת אם יש ירח הלילה או אין ירח הלילה. קצינים שעוסקים בניווטים למדו שאם הם ידעו את התאריך העברי, אז הם יודעים, באמצע החודש יש ירח מלא, בתחילת החודש הירח רק מתחיל, סוף החודש הוא הולך להיעלם. אז הם יכולים לחשב אם יש ירח לניווטים, או אין? כך תאריך לועזי? כלום. אין שום קשר. לעומת זאת, אצל המוסלמים, הם הולכים לפי חודש של ירח, והשנה שלהם מטיילת, כי היא לא קשורה לשנת השמש. פעם החודש, כן, יש להם חודש של החג ומדן, פעם החודש בקיץ, פעם הוא בחורף. אין להם תיאום עם השמש. הם גם לא כל כך יודעים לתאים עם הירח, זאת בעיה אחרת, אבל עם השמש ודאי שאין להם תיאום. מראש הם מבטרים על זה. עם ישראל, על פי התורה, על פי כללים של התורה, מקדש ומעלה את כל המציאות, את השמש ואת הירח ביחד בתיאום, והתיאום הזה הוא דבר לא פשוט. אומרים לנו חז"ל, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב בפרשת בראשית בהתחלה שהקדוש ברוך הוא ברא את שני המאורות הגדולים, שמש וירח. מה זה שני המאורות הגדולים? אומרים לנו חז"ל, היו שניהם גדולים. הירח היה שווה לשמש. זה לא מה שיש לנו. נכון? היה ויכוח. והקדוש ברוך הוא הקטין את הירח. מה? לא היה ככה. כן היה ככה. טוב, לא טוב. מה זה אומר?
שאם יש הקטנה, יש מקום לעלות, להגדיל את ה...
קודם כל, אם יש, אתה צודק מאוד, שאם יש הקטנה, יש מקום לעלות, ותתחיל מההתחלה. קודם כל, אם יש הקטנה, הקטנה זה אומר שיש חיסרון. יש צרות, יש בעיות. הירח מתלונן. אומר, אין, חסר לי. אני הייתי גדול, ועכשיו אני קטן. אנחנו כל חודש מברכים ברכת הלבנה. מה אנחנו אומרים בברכת הלבנה? כן, נפתח את זה בסידור. אנחנו לומדים סידור היום. ברכת הלבנה, ברוך אתה השם, אשר במאמרו ברא שחקים. כן, אתה עשית את השמש והירח, כל מה שיש שם. והם אמיתיים. הם עושים את מה שאתה רוצה, ססים ושמחים לעשות בצון קונם. וללבנה אמר הקדוש ברוך הוא, שתתחדש. מה זה שתתחדש? ללבנה אמר, כתוב בחזר, שתתקטן. הקטין אותה. תלכי, תצטמצמי. לא, אנחנו אומרים שתתחדש, בדיוק כמו שאתה אמרת. ההקטנה היא פוטנציאל לצמיחה. מה אנחנו אומרים בברכה? שתתחדש, עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה. משפט קצת קשה. לא רגילים בברכות שיש משפטים קשים כאלה. עמוסי בטן, עמוסי בטן הם עם ישראל. פסוק בישעיהו, העמוסים מני בטן. פירוש שהקדוש ברוך הוא אומס אותם, נושא אותם, מחזיק אותנו על הכתפיים מילדות. מהרגע שאנחנו יוצאים מהבטן של האמא, הקדוש ברוך הוא מחזיק אותנו. כאילו, אומרים לנו חז"ל, אתם חושבים שאתם בצרות? נכון, אתם בצרות. אבל הצרות האלה מונהגות ומונחות על ידי הקדוש ברוך הוא. הוא מחזיק אתכם. והלבנה היא הסמל שלכם. היא מתחדשת, והם, עם ישראל, עתידים להתחדש כמותה. עם ישראל יגיעו לשלמות דרך כל הבעיות, דרך כל החסרונות. אז אנחנו מחדשים את הלבנה, אנחנו אומרים, כן, מביאים דברים של חז"ל, של מלא לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהם שבשמיים פעם בחודש דיים. כמו קבלת הקדוש ברוך הוא. מתפללים לקדוש ברוך הוא ומקדשים את הלבנה. בדיוק זה זה. זמן כפרה לכל תולדותם. אנחנו באים ואומרים כל מה שאנחנו פועלים במציאות המסובכת הזאת, במציאות החסרונית הזאת, במציאות של הלבנה שהתמעטה והתמעטה כבר שבועיים, מי שמסתכל יכול לראות, היא מתקטנת ומתקטנת ומתקטנת עד שבכלל אין אור לבנה. עתידה היא להתחדש. היא תתחדש. טוב, אבל היא שוב תתקטן. לא, אנחנו לא מדברים על ההתחדשות של עכשיו. אומר הנביא בפסוק, והיה לעתיד לבוא, והיה אור הלבנה כאור החמה. אור החמה יש שבעתיים. מתי? ביום חבוש השם את שבר עמו. כשהקדוש ברוך הוא יגאל גאולה שלמה, גדולה, מלאה את עם ישראל. כן? אנחנו כבר בתחילת הגאולה, ויש גאולה עוד יותר שלמה, גדולה מאוד. אז גם הלבנה תתרפא, גם הלבנה תשתלם. אנחנו קשורים ביחד. אנחנו מקדשים את הלבנה וסופרים ללבנה. וחוגגים ראש חודש כל הזמן שהלבנה מתחדשת. ולכן כשאנחנו נתעלה גם הלבנה תתעלה. פירוש הדבר שכל החסרונות של המציאות יגיעו ויתעלו ואנחנו נגלה מה הרווחנו מכל החסרונות האלה. זה נגלה בסוף, אבל היום כבר צריך לעשות את העבודה. היום צריך כל בן אדם לעבוד, לקחת את מה שנראה כחיסרון ולהשתמש בו, לעבוד איתו, להתמודד איתו, להתגבר עליו, לשנות אותו, או לסבול אותו. כל העבודה היומיומית שצריכה לעשות. ואין ראש חודש שהדבר הזה יותר בולט מאשר ראש חודש חשוון. ראש חודש חשוון הוא ראש החודש הראשון של החורף. כן, השנה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד, חסר לנו מים, הגשמים כבר הקדימו לבוא, אבל בדרך כלל ראש חודש חשוון התחלנו לפני שבוע להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם, עוד לא מבקשים את הגשם, ועוד שבוע אנחנו נתחיל לבקש. מה זה גשם? נגידו, מים, יודעים מן השמיים. גשם זה דבר מאוד מיוחד. חז"ל אומרים דברים נפלאים על יום ירידת גשמים. מה יום ירידת גשמים? לא נוח לי, אני נרתע. יש פקקים בחוץ, בוץ, נכון? אומרים חז"ל, יש ביטוי שאנחנו מזכירים, משיב הרוח ומוריד הגשם, בברכה השנייה בתפילת 18, שהיא ברכת הגבורות. אתה גיבור. אומרים חז"ל, זה נקרא גבורות גשמים. תסתכלו בדף שחילקתי לכם. יש פה מתוך סידור עולת ראייה, ציטוט קודם כל מהגמרא, גבורות גשמים, אמר רבי יוחנן, מפני שיורדים בגבורה. מה זה יורדים בגבורה? אז יש מושג, רב קוק זצ"ל בדרך כלל לא מפרש מושגים בקבלה, אבל פה הוא מביא איזשהו מושג, מסביר לנו אותו, מביא בזוהר, שיורדים מסיתרא דגבורה, זאת אומרת שיש מושג של הנהגה אלוקית בגבורה. מה זה גבורה? גבורה היא לעומת חסד. חסד. אנחנו יודעים מה זה חסד. ויודעים מה זה חסד אצלנו, כן? חסד פירוש הדבר שאני נותן, אני מעניק, אני רוצה לעזור. אצל הקדוש ברוך הוא יש את החסד הכי גדול. הוא המקור של כל החסד. אומר הרב קוק, תסתכלו בפנים, השפע היורד ממרום. מצד חסד הבורא יתברך, הוא מוכן לרדת באופן שיהיה גמור בעניינו, שיוכל האדם ליהנות ממנו מיד כעניין המן שהיה גמור ומוכן להנאתו. כשהקדוש ברוך הוא עושה חסד, אין בזה שום חיסרון. לא צריך להיות שום חיסרון. הרי כשהקדוש ברוך הוא רצה להכיל את עם ישראל במדבר, הוא הביא להם דבר ניסי, קוראים לזה מן. כל מי שאוכל, שבע. כל מי שאוכל, רק שבע, זה טעים לו. מה אומרים חז"ל? הוא רוצה לטעום טעם כזה, הוא טועם. הוא רוצה גלידה, יש לו גלידה במן. הוא רוצה סטייק, יש לו סטייק במן. אין לו אפילו בעיה של בשר וחלב. יכול לאכול שתיהם ביחד. אוכל אידיאלי. נכנס בדיוק, נותן לו את הוויטמינים שהוא צריך, את החלבונים שהוא צריך, הגוף שלו גדל כמו שצריך, ואין אפילו פסולת, הכל 100% בריא, שום בעיות. תזונה מושלמת. זה מה שקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל 40 שנה. אם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה 40 שנה, או לא יכול לעשות את זה 4,000 שנה, ודאי שהוא יכול. לא רק באוכל הוא יכול. כן? היו עוד דברים במדבר. הבגדים, לא היה צריך לעשות איתם כלום. בן אדם לבש בגדים פעם אחת, יכול לבוש אותם כל החיים. לא מסריחים, לא מתלכלכים, לא מתקלקלים, שום דבר, הכל בסדר. עולם מושלם, לא? נחמד מאוד, נעים מאוד. אז למה הקדוש ברוך הוא לא עושה את זה 4,000 שנה? למה הוא הפסיק? קיבלנו מן כשיצאנו ממצרים, 40 שנה, באנו לארץ ישראל, המן הפסיק.
זה אומר שעל מנת ש... בכל זאת, בתקופה של המדבר, עם ישראל הרי התפתח, הוא נסע ממקור למקום.
נכון.
זה אומר שכל ההוויה שקיימת במציאות, גם היא צריכה לעלות.
כן. בואו נראה את ההסבר של הרב קוק, מה שאתה אומר הוא נכון. יש פה צורך בהתפתחות, בהתעלות. עם ישראל במדבר היה עדיין תינוק. תינוק, מאכילים אותו. נכון? גם היום. אנחנו נותנים לו לינוק, נותנים לו בקבוק, משהו. לא צריך ללכת וללעוס אפילו את האוכל לבד. בוא נראה את זה בפנים. אך מידת הגבורה, למה הקדוש ברוך הוא צריך את מידת הגבורה? פועלת היא הרבה עיכובים וצמצומים, באופן שיהיה צריך הרבה מדרגות עד שיבוא לכלל הנאה, על ידי עבודת האדם. זה דבר חשוב מאוד. אם האדם מקבל את הכל מושלם, הוא לא עובד. וזה חשוב שאדם יעבוד. אדם, אומר הפסוק, אדם לעמל יולד. אדם שלא עובד, זה לא בריא לו. אדם שהוא לא עובד, הוא לא מתפתח. טוב, תינוק, בסדר, תינוק לא יעבוד. חכה לו קצת, יגדל, אחר כך ניתן לו לעבוד. זה חשוב מאוד. זה מפתח אותו, זה מגדל אותו, זה מרחיב את יכולתו, זה בונה אותו, וזה נותן לאדם את הטעם ואת המטרה שבשבילם הוא חי בעולם הזה. הרי אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שהכל יהיה אידיאלי, הוא לא צריך בכלל לבוא בני אדם, שיבוא רק מלאכים. גם מלאכים אין להם איזה בעיה, הם לא צריכים לעבוד. הם מקבלים את מה שהם צריכים, זה טבעי אצלם, הכל בסדר. למה הוא ברא בני אדם? עם חומר, עם חסרונות, עם בחירה חופשית ואפשרות לעשות דברים שליליים. כי הוא רוצה שאדם יעבוד. זה התפקיד שלנו, זאת המטרה שלנו. זה מה שבריא לנו ואמיתי לנו. נכון, זה קשה, אדם מעדיף לשכב במיטה ושיביאו לו את הכל ככה על מגש. ודאי שזה קשה, אם זה לא היה קשה, זה לא היה עבודה. וכשאדם עובד, זה לטובתו. אז לכן צריך מידת הגבורה, כי אם הקדוש ברוך הוא ינהיג את העולם מידת החסד, הכל יגיע מושלם, כמו מן. מידת הגבורה פירוש הדבר שאותו עניין, אותה טובה, שהקדוש ברוך הוא רוצה להעניק, הוא מעניק בצורה שיותר קשה לקבל אותה. דוגמה לדבר, הגשם. מים. אנחנו צריכים מים. לא רק היום במדינת ישראל צריכים מים. כל בן אדם צריך מים. מאז בריאת האדם עד היום, כולם צריכים מים. זה צורך בסיסי, יסודי. טוב, יש הרבה דרכים לקבל מים. כתוב בתורה, במצרים, עם ישראל ראו, רוצים מים, הולכים לנילו, שואבים מים. גם כן צריך קצת מאמץ, אבל הוא נמצא שם, זורם כל הזמן. בארץ ישראל זה לא כך. בארץ ישראל יש כמה בעיות. קודם כל, צריך לחכות לגשם. צריך להתפלל לגשם. צריך, יודעים קצת, הגשם הזה בא מהקדוש ברוך הוא, לא בא לבד. בנילוס אפשר לחשוב זה טבעי, זה תמיד ככה. אבל יותר מזה, כשיורד גשם, מה אמרנו קודם? מה קורה? נרטבים. לא נוח. קשה. צריך להתאמץ. זה לא ככה פותרים את הברז ויש מים. אומרים חז"ל, יש דבר מעניין. היה והמחבר של המשנה שאנחנו לומדים, רבי יהודה הנשיא, היה ענק, חכם גדול, צדיק גדול, מנהיג של עם ישראל, אחד מהענקים בכל הדורות. מספרים לנו חז"ל שחלק מחייו, החלק האחרון של חייו, הוא גם היה חולה, והוא סבל מאוד מאוד מהמחלה שלו. היו לו כאבים גדולים מהמחלה. כשהמנהיג של הדור יש לו כאבים כאלה, יש בזה צעד שזה מחפר על כל עם ישראל. כולם מסתכלים על המנהיג, וכולם כואב להם, והוא כואב לו, והוא הלב של כולם. כואב לו. אז באותם שנים, שרבי יהודה הנשיא סבל יסורים, לא ירד גשם, והיה מספיק מים לכולם. האדמה הייתה מושקית מלמטה. היום, היום חזל, היום מוציאים צנון. כן, צנון, הוא גדל בתוך האדמה. הגומה, החול, היה מתמלא מיד במים. היה מספיק מים. בלי שירד גשם. מה זה אומר? הגשם מביא עלינו קשיים. ייסורים בלשון חזל. קצת ייסורים. לא, תגיד, לא נורא, אני עטבתי קצת. נכון? זה בעדינות. לא אמרנו שהקדוש ברוך הוא מייסר אותנו במכות כואבות. אבל זה לא נוח. לפעמים יש תאונות, יש בוץ, לפעמים בן אדם מצטנן. לא פשוט כל כך. ואנחנו בצורה כזאת מקבלים את המים. אנחנו צריכים להתמודד כדי לקבל את המים. אנחנו צריכים לעבוד קשה כדי לקבל את המים. אנחנו צריכים להבין שהחיים האלה לא בנויים על מצב שהנה הכל יפה, תביא מגש, תקבל מן. כן.
לא הבנתי את ההקבלה עם רבי יהודה הנשיא, שהמים שם לבו מלמטה.
כי רבי יהודה הנשיא כבר פתר אותנו מהצורך לקבל קשיים. הוא קיבל את הקשיים בשביל כל עם ישראל. לפעמים בן אדם צריך שיהיה חולה. אז אם יש לו כאבים בידיים, הלב בריא. אבל אם הלב חולה, אז אין לו כאבים בידיים. לא צריך לקבל את הכל בבת אחת, את כל הקשיים בו זמנית. כיוון שבשנים ההם שרבי יהודה הנשיא סבל כאבים, כל עם ישראל כאב לו. אז הקדוש ברוך הוא אמר, הפעם אתם יכולים לקבל את המים בלי שום קושי, בלי שום בעיות. במצבים רגילים, אנחנו צריכים לקבל את המים שלנו עם קצת קושי, עם קצת מאמץ, עם קצת אי נעימות. וכל החורף הוא תקופה כזאת שבן אדם אומר, קשה לי, אני מעדיף להישאר, לשבת בבית, יהיה לי תנור, הוא חושב שיש תנורים. לשבת עם משהו, לא לצאת החוצה. חייבים הרבה פעמים לצאת החוצה. חייבים להתמודד, חייבים להתעלות, חייבים לתקן, חייבים לעבוד. החורף הוא זמן של עבודה. אמרנו, זה תחילת זמן הלימודים בישיבות. לפי סדר השנה שמקובל בישיבות, זה זמן הלימודים הארוך ביותר. יש לנו 5 חודשים, כמעט בלי הפסקה, יש הפסקות קטנות, חנוכה, פורים. בקיץ זה יותר קצר, יש רק 3 חודשים. 5 חודשים זה התקופה הארוכה שאנחנו באמת הולכים לעבוד. לעבוד, מי שיושב בישיבה, לעבוד בלימוד. מי שחי בעצמו בכל עבודה הוא עובד, כן, הוא עובד בעולם הזה, בחיים המעשיים, הוא צריך גם לדעת לעבוד מבחינה רוחנית בתקופה הזאת. זה מה שאומר פה הרב קוק בהמשך הדברים. כמו שיש מידת הגבורה, למדנו, שהיא מעכבת את הטובה, מעכבת את הדברים הטובים, פועלת הרבה עיכובים וצמצומים, כדי שאדם יצטרך לעבוד הרבה עד שהוא יגיע למה שהוא צריך לקבל, כן הוא גם בשלמות הרוחנית. שהשפע יורד מן השמיים על ידי קדושת התורה לשלמות הרוחנית, היה ראוי שירד באופן גמור. מצד הקדוש ברוך הוא יכול לתת את התורה, להכניס לנו את התורה ישר ללב. לא צריך לעבוד קשה, לא צריך ללמוד, לא צריך להתאמץ. זהו, אנחנו כבר יודעים. כל טוב, נכון? עד שיהיה אדם מוכן על ידו לשלמותו בלא עבודה וטורח. אבל זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מצד מידת הגבורה נתגלו העניינים, ענייני התורה במלבושים ומסכים. זה קשה, צריך להבין, צריך להתאמץ, צריך לחשוב, צריך להתגבר. צריך להתגבר על הדחפים שלנו לעשות אחרת, על הדחף שלנו שאנחנו לא תמיד רוצים לשבת וללמוד. צריך לעבוד בתורה ובמצוות ובתיקון המידות ובכל מיני דברים. עד שהאדם צריך לעובדה ולשומרה ברמך מצוות עשה ושעשה לא תעשה. ואך אז יקבל שלמותו. רב כותב את זה על פי דברי חז"ל, שאומרים חז"ל שהאדם הראשון, כתוב בפסוק ששמו אותו בגן עדן, הקדוש ברוך הוא שם אותו בגן עדן לעובדה ולשומרה. לעבוד את מה? הוא היה צריך לגנן שם בגן, להוציא את העשבים, להשקות את העצים? לא. הוא היה צריך לתקן את עצמו. לעובדה זו עבודה חיובית. פירוש הדבר מצוות עשה, שיש רש ממחת מצוות עשה, אומרים חז"ל, כנגד רש ממחת איברים שיש באדם. האדם מתקן את עצמו כשהוא עושה, כשהוא עובד, כשהוא מקיים את המצוות. ושסה מצוות לא תעשה. לשמוע זה להיזהר, מה לא לעשות. אז גם את זה אדם צריך לעשות. זה גם כן מצריך הרבה מאוד מאמץ, והרבה מאוד לפעמים התאפקות וקושי ואי נעימות. ואך אז, רק אז, רק כשאדם יעשה את העבודה הזאת, הוא יקבל שלמותו. לא לצפות לשלמות בלי עבודה. זה לא טבעי. כן, חיים. לא משנה. עכשיו, הדבר הזה הוא עיקרון מאוד יסודי. אנחנו רואים את העיקרון הזה. גם בעולם המעשי של הגשם, גם בעולם הרוחני, ולכן, אומר הרב קוק, על כן נמשל שפע התורה לגשמים. פרשת האזינו שקראנו לפני כמה שבועות, יערוף כמתה לקחי. זה נאמר לתורה. התורה, אומר משה רבנו, תרד כמו גשם, כמו מטה. למה? כי כמו שהגשם יורד ועושה לנו צרות וקשיים ובוץ, ואנחנו צריכים אותו וצריכים לעבוד עם כל המאמצים כדי שיהיה לנו מים, כך התורה יורדת ולא קל לנו. פעם אנחנו חוטפים על הראש, פעם אנחנו לא מבינים, פעם קשה, פעם פה, פעם שם. אנחנו צריכים את זה, צריכים לעשות את כל המאמץ הזה כדי לבנות את עצמנו. ולכן באמת מתאים שתקופת חורף היא תקופה רצינית מאוד של לימוד, של עבודה, של עבודה פנימית של האדם. שמענו קודם, אנחנו בראש חודש של תקופת החורף. ראש חודש תשרי, זה עוד, כן, זה פתיחת השנה, לאו דווקא פתיחת החורף. תחילת תשרי גם אין גשם. אפילו האמת היא עד סוף תשרי, לא מבקשים שירד גשם. חשוון, התחלת הגשמים, התחלת עונת החורף. ולכן, יש בדברי הרב קוק זצ"ל, יש דבר מאוד מיוחד לגבי חודש חשוון. דבר מפורסם, היום עשו לזה גם מנגינה. בזמן שהרב קוק היה רב ביפו, הוציאו שם לוח שנה. ובאו לרב קוק וביקשו ממנו משהו, דברי תורה ללוח שנה. אז הוא כתב משפטים קצרים, פתגמים כאלה, לכל חודש. יש כמה סדרות של הדברים האלה, וכל אחד יש בו לימוד מיוחד, כל אחד יש בו חידוש, אבל אולי הכי מפורסם זה דווקא הפתגם לחודש חשבן. הפתגם לחודש חשבן השלישי, יש שלוש סדרות, אומר כשהנשמה מאירה, גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים. יש לזה מנגינה יפה, הלחינו את זה. זה דבר מאוד מתאים לכל מה שאנחנו למדנו. יש שמיים, והם לא נראים הכי יפה. עכשיו אני רואה פה דרך החלון, יש שמש, תצאו החוצה, תראו שמיים כחולים, קצת עננים יפים. על השמיים עוטי ערפל, יש ערפל, הכל אפור, לא נעים. והרבה פעמים בן אדם יש לו מצב רוח, בהתאם לזה. לא נעים בחוץ, גם לא נעים בפנים. לא רק זה, אלא מה למדנו? למדנו שבאמת הגשם הוא משל מתאים, מקבילה מתאימה לעולם הרוחני. יש צרות בעולם, יש חסרונות בעולם. הלבנה התמעטה, הטוב בעולם התמעט, לא רואים אותו, כל מיני רשעים מנצחים, כל מיני צרות, צרות רוחניות, צרות גשמיות, צרות במלחמה, צרות בביטחון, צרות בכלכלה, צרות בחיים הכלליים, צרות בחיים האישיים. השמיים עוטה ערפל, כל הזמן יש ערפל. מה עושים עם זה? אבל זה המצב הנורמלי. הקדוש ברוך הוא לא יודע מה שהוא עושה? ודאי שהוא יודע מה שהוא עושה. אבותיי, תתכוננו, תתפללו שיהיה חורף, שיהיה כמה שיותר גשם. כשיהיה גשם, יהיה אפור, לא תהיה שמש. לא קל, נכון, לא קל, לא תמיד נעים. אנחנו צריכים להתמודד. איך מתמודדים? כשהנשמה מאירה. מה זה נקרא שהנשמה מאירה? אדם קשור לקדוש ברוך הוא. הוא לומד תורה. הוא גדל על פי התורה. הוא עובד על עצמו. הנשמה לא מאירה סתם. הנשמה תמיד היא טובה מאוד, אבל הנשמה מאירה פירוש הדבר שהיא משפיעה על החיים, שהאור שלה יוצא החוצה. בשביל זה צריך ללמוד תורה, לקיים מצוות, לתקן את המידות, לבנות את החיים בהתאם לתורה. לא לשים את התורה בצד ולהמשיך בחיים כמו שמישהו חושב בלי התורה. צריך לבנות את החיים על פי התורה, אז הנשמה מאירה. כשהנשמה מאירה, אז גם מתוך הערפל יש לך אור נעים. אתה יודע לקחת כל דבר, להשתמש בו, לבנות איתו, גם הדברים השליליים אמנו. הלבנה תדע להתחדש, אנחנו יודעים שכל הדברים האלה יהפכו לדברים טובים, אם אנחנו מתמודדים גם עם הדברים הקשים על פי התורה, אנחנו מרוויחים מכל דבר. גם מהקושי מרוויחים. גם מהכאבים מרוויחים. טוב, אז אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא שלא יהיו כאבים. מתפלל לקדוש ברוך הוא שהדברים יסתדרו בצורה כמה שיותר טובה. אבל יש מציאויות של כאבים. כשהנשמה מאירה, גם הכאבים, גם הקשיים, גם המצבים האפורים שבן אדם רוצה רק לשבת ולבכות, פתאום יש אור נעים. מה זה אור נעים? האור נעים זה התוצאות של העבודה. זה שבן אדם יודע שהוא עבד והוא קשור והוא עמל ויש לו פירות. מה עושה החקלאי כשיורד גשם? שמח, הנה, יהיו פירות אחר כך. טוב לו עם זה. אף על פי שקשה לעבוד בבוץ וקשה לעבוד ברטיבות ובכל המציאות הלא פשוטה של הגשם בחוץ. זה ראש חודש חשוון. אנחנו עכשיו צריכים לצפות ביום הזה לכל עבודת החורף, לקחת איתנו את כל מה שעשינו בחודש תשווה. כל העוצמה הרוחנית של ראש השנה, יום כיפור, סוכות, את כל העוצמה הרוחנית הזאת להכניס לתוך המציאות של העבודה היומית. ואז העבודה היומית היא לא שגרתית. כל יום זה משימה חדשה. כל יום זה התעלות חדשה. אנחנו מתחילים בראש חודש חשוון, יש לנו לצפות לראש חודש כסלב, נבוא ונשאל את עצמנו בראש חודש כסלב, טוב, רבותיי, מה עשינו בחשוון? מחשוון לכסלב, מכסלב לטבת, וכך הלאה. כשאדם יסיים את החורף, יגיד, או, ברוך השם, איזה חורף היה, מלא עבודה, מלא התעלות, מלא תיקונים, מלא דברים שאני תיקנתי את עצמי ודברים שאני עשיתי כלפי פנים וכלפי חוץ. זה התחלה. היום הוא התחלה. יום מאוד מיוחד. כל הנושא הזה של קבלת המים, כמו שאנחנו מקבלים את התורה, רבנו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה משתמש הרבה בביטוי שיש לכם גם כן בדף שמונח לפניכם. כתוב, כן, הוא, זה כבר על ההפטרה של חומש דברים, אבל הוא היה אומר את הדברים בהרבה מקרים. כן, הוא, כאן אומר את זה להפטרה של סוס עסיס בשם. ביטוי זה של ססון מופיע גם בפסוק הנאמר בהבדלה, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. על זה יש ביטוי ידוע ומפורסם בתרגום יונתן. תרגום יונתן זה התרגום לארמית על נביאים וכתובים שמופיע שם במקום. מי שפותח נביא, מקורות גדולות, יש לו תרגום בצד. אשר הרבה פעמים מלבד התרגום נמצאים בו פירושים וחידושים. בניגוד לתרגום אונקלוס שהוא על התורה, שהוא מתרגם כמעט מילה במילה, בתרגום יונתן על נביאים וכתובים יש גם תוספות, פירושים. ופה מתרגם יונתן, ושבתם מים בססון ממעייני הישועה, ותקבלון ולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקיה. אז אני רוצה להיות המסביר מילה במילה. ושבתם, תקבלו. אדם שואב, הוא מקבל מים, במובן סמלי, תורה. אולפן חדת, לימוד חדש. אדם יזכה ללמוד דברים חדשים. זה נקרא לשאוב מים של תורה. תורה חדשה, התחדשות של תורה, או החדש של ציון, כן, כל התורה ניתנה למשה בסיני, אבל לפעמים אנחנו זוכים לדבר שהוא מחודש לנו. יש מאמר חז"ל מפורסם, המברר שמתוך שמחה התורה נעשית כדבר חדש, וכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים, חדש ומשמח. אז זה תקבלון אולפן חדת, בחדווה, בשמחה, ואז ממעייני הישועה מתורגם שם במילים אלה, מבחירי צדיקיה. יש בחירי הצדיקים, יש הרבה צדיקים. כל אדם שלומד תורה, מבב, מתלמיד חכם, כל תלמיד חכם הוא גם צדיק במידה זו או אחרת. אז אדם מקבל תורה מצדיקים. אבל יש גם בחירי הצדיקים. כן? למה זה בא מתוך המילים ממעייני הישועה? כי חז"ל אומרים, העוסק בתורה לשמה נעשה כמעיין המתגבר. הוא נעשה אישיות מקורית. הוא מזרים דברי תורה שאנשים לא שמעו קודם. ממעייני הישועה הם מעייני הצדיקים, שפעת הצדיקים, יסודי עולם, חכמי התורה וחוכמת הקודש במדרגה המיוחדת המתאימה למצב הישועה והגאולה. ובזה הרב צבי יהודה למעשה מסביר את הפסוק הזה על אביו, מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זכר צדיק לברכה. הוא חידש לדורות שלנו את המבט על התורה מתוך ענייני הישועה והגאולה. הוא זה ראה בצורה מאוד ברורה שהגאולה של עם ישראל מתחילה והולכת ומתפתחת, ולכן הוא לימד את התורה בהתאם לזה. וזה הזכות המיוחדת שיש, ברוך השם, במכון מאיר, שאנחנו הולכים על פי משנת הרב קוק זצ"ל. גם כפי שאמרתי, אני בעזרת השם בשבוע הבא אמשיך את סדרת השיעורים, תורת הנפש על פי דברי הרב קוק זצ"ל, ללמוד תורה מאחד מבחירי הצדיקים, והמיוחדים שבצדיקים. יש הרבה סיפורים על הרב קוק שראו אותו, פגשו אותו גדולי ישראל, ואמרו, מה? גדלות כזאת? לא תיארנו לעצמנו שיש גדלות כזאת עדיין בעולם. הכל הרבנים של הדור שלו שפגשו אותו, גם רבנים שהיו ידועים במקומות אחרים כגדולי הדור, כולם ראו אותו כמעל ומעבר הרבה יותר גדול מהם. וודאי שגדלות כזאת ושליחות מיוחדת כזאת של הרב קוק, זה דבר שאנחנו רוצים לזכות ללמוד ממנו. תקבלו לימוד חדש ושמחה מיוחדת ממקורות של בחירי צדקיה. אמרתי, יש רב צדק, קיימים הרבה צדיקים, אבל יש מדרגות ביניהם. כן? כל צדיק הוא דבר טוב, טוב ללמוד ממנו, חיובי, אבל יש בחירי צדיקיה שהערת התורה שלהם נמשכת משמיים ומתאימה ושייכת למצב של ישועה. צריך סייעתא דשמיא מיוחדת שתלמיד חכם לא רק יגיד דברי טובה שהם טובים ונחמדים, אלא הם גם יהיו מותאמים במיוחד לזמן. אשרינו שזכינו, ונקווה להוסיף לזכות יותר ויותר לשאוב מים ממעייני הישועה, ממעיין התורה שבחירי צדיקיה, נקווה להוסיף להגדיל תורה ולהאדירה מהמקור המרכזי של דבר השם מירושלים מבחירי צדיקיה. כן? אז זה בעזרת השם מה שאנחנו נשתדל גם פה לעשות בשיעורים הבאים, להמשיך ללמוד מתוך דברי הרב קוק זכר צדיק לברכה במשך חודשי החורף, כמה שנספיק בזמן הזה, ובעזרת השם נאחל לנו ולכל עם ישראל שיהיה חורף טוב, זמן לימוד טוב, שבאמת נזכה לנצל את החורף הזה, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בהרבה מים כפשוטם, בהצלחה גם מבחינה חומרית לעם ישראל, גם מבחינה רוחנית, להתעלות, להתעלות יותר ויותר, גם מצד ההנהגה, גם מצד הפרט, גם מצד הכלל, שאנחנו בעזרת השם נזכה להתעלות גם בדברי תורה וללכת להתקדם ולנצל היטב את תקופת החורף הזאת. שיהיה חודש טוב וחורף טוב.